ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
תודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו לחזור אל הקודש פנימה, קצת פנימה, אבל הרוצים עוד לפני ולפנים, בעזרת השם שגם לשם כבר נגיע. היה ידוע שרבי משה חיים לוצאטו, הרמח"ל שנתן לנו את דרך השם, מסילת ישרים, דעת תבונות, ככה פתח פתח גדול של עמקות בנגלה ובנסתר. היה ידוע שהוא חיבר ספר תפילות, תו קוף תתוו תפילות, כמניין והתחנן, כמניין תפילותיו של משה רבינו. והספר הזה היה ידוע בזמנו של הרמח"ל, והוא לא נמצא אחר כך. מאוד חיפשו אותו בכמה וכמה מקומות ולא מצאו אותו. בדבר פלא, לפני כ-20 שנה, 25 שנה, היה כאן יהודי שגר בעיר העתיקה, והיו לו אוצר ספרים גדול, כתבי יד ועוד. כנראה שהוא מעולם לא אלעל בהם, לא דפדף בהם. והנה מכר את זה למכון ירושלים. מכון ירושלים לקחו צוות שלם שישבו ובדקו כל כתב יד וספרים שהיו, שגם כן חלקם אינם אצלנו כבר היום. ראו שיש לנו נוסרות גדולים, שילמו לו בעין יפה כמה שהוא ביקש. והנה לתדהמתם, באחד מקצבי היד ראו שזה כתב ידו, לא פחות ולא יותר, של רבי משה חיים לוצאטו, תו קוף תתוו תפילות. נמצאה אבדה, וחזרה לבעליה, לבעליה זה כלל ישראל. דרך אגב, היה שם דין תורה גדול, והטענות של המוכר הייתה, הטענת המוכר הייתה, שכתב היד הזה לבד שווה פי 50 יותר מה שקיבלתי מכם. אמרו לה, אנחנו נתנו לך כמה שביקשת. ואז היה הדין תורה בבית הדין בירושלים, אם באמת חייבים לתת לו את המחיר של כתב ידו של רמח"ל, שזה באמת הון עתק, או אולי פטורים מלתת לו. בבית הדין פסק שאם הוא קיבל כפי שהוא ביקש, ויותר מזה הוא לא רצה, הוא לא ביקש, לא חייבים לתת לו את התוספת עכשיו במאומה. ביקשת, קיבלת, מחרת. זה ומאיפה הראיה ההלכתית לדבר הזה? הגמרא אומרת שאדם שמצא אבדה בגלו או בבית ישן, מוצא אבדה, השאלה היא, וגר שם אדם והבית הוא שלו, השאלה היא באמת, אדם עושה את זה במקום כזה, האם הוא חייב להחזיר את זה לבעלים או לא? אומרת הגמרא שהוא פטור מלהחזיר. מדוע? אולי זה מימי אמוריים, כלומר מה מדברת על בזמן הגמרא, אולי זה עוד בזמן כניסת ישראל לארץ, שמובא שכל הגויים יחביאו את הכספם וזהבם בתוך כותלי בתיהם, והם יחביאו את הדבר הזה, וכל אלה שגרו מאז אמוריים ועד הזמן של הגמרא, אף אחד בכלל לא ידע שיש את זה. כיוון שמדובר בעבדה כזו שלא הייתה ידועה בכלל לשום בעל שהיה גר בתוך הנכס הזה, הממילא אין חובת השבת המילה. ותוספות מביא, תוספות הראש מביא שם שאלה כזו: אדם מכר לחברו סליל, גליל של פח, ומחר את זה במחיר שהוא ביקש, כמובן גם כאן אותו דבר, ואז הקונה מתחיל לבוא ופושט מן הגליל את עטיפה חיצונית ועוד עטיפה ועוד עטיפה, ואחר כך הוא מגיע פנימה והוא רואה שזה לא, זה לא בדין, הוא רואה שזה כסף, כסף טהור. אז שמע את הדבר הזה, מיד הוא בא ואומר, תשלם לי. הוא אומר לו, כיוון שאולי זה לא ממאמורים, אבל מכיוון שאתה לא ידעת ואבותיך לא ידעו ואבות אבותיך לא ידעו, ושאם היה אחד מן האבות היו מורשים את זה לבניהם, ודאי היו אומרים להם, תדעו לכם, זה לא דיל, זה, יש כאן הרבה סכום גדול, דבר בעל ערך, כסף שווה הרבה, הרבה יותר, פי כמה וכמה וכמה. כיוון שלא ידעו, הממנה מהגמרה הזאת שדיברנו עליה, השמה של האמורים היא, פתרו שם בתוספות הראש ופתרו כאן בבית הדין. אחת התפילות שנוגעת לענייננו, כל התפילות מתחילות בלשון, ובלשון הזאת, כל אחד יחיד ומיוחד. זה הפתיחה לכל אחת מהתפילות הללו, כל אחד יחיד ומיוחד. הוא פונה לקדוש ברוך הוא, אתה יחיד, אתה מיוחד, פונים אליך. סדרי המרכבה שלך סידרת למעלה, סידרת סדרי המרכבה, הכוונה היא כל סדרי העולם, הכל מסודרים בשמיים, לגלות בה את אור כבודך. כדי לגלות את אור כבודך בעולם הזה, אז מהשמיים מגלים את האור, כשמגיע הזמן לגלות עוד אור ואור אחר ועוד כזה ועוד שונה. ואלה שנאמר בהם, על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה, וזה תבנה חומות ירושלים. כלומר, וזה שנאמר בהם, על חומותיים שם הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה, מה זה שייך כאן? סדרי מרכבה בשמיים סודרו, לא בירושלים. ממשיך הלאה הרמח"ל ואומר, ירושלים של מעלה וירושלים של מטה בסדר זה מתוקנים. כלומר, מתוקנים הסדרים, שירושלים של מטה וירושלים של מעלה יהיו זה כנגד זה, ירושלים אחת כנגד ירושלים שנייה, להאיר בהם אורך לכל העולמות, ותבנה אותה את ירושלים שלא תהיה לה עוד נפילה. היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, זה רצון העליון, ייחוד שלך אינסוף ברוך הוא. בייחודן זה תהיה בונה חומות האלה שלא יהיה להם חורבה. וכמו שיהיו בנויים למעלה, כך יתגלו למטה, ויעשו הכל חיבור אחד, להיות ייחוד שלך מתגלה לכל העולמות. וזה ירושלים הבנויה כי איש יחיבו עלי יחדיו. כל אחד מבין שכאן כתוב יותר מה שאנחנו מבינים. ואז מה פירוש זוהר? זה הפירוש של ירושלים של מטה, של מעלה. הגמרא אומרת לנו בסרט תנית שהקב"ה הוא נשבע שהוא לא ייכנס לירושלים של מעלה עד שהוא לא ייכנס לירושלים של מטה. לא ייכנס. אבל ריבונו שם, אז תעשה אתה שירושלים של מטה תהיה כמו ירושלים של מעלה, ואז אפשר להיכנס. למה גם הוא לא נכנס? אלא הפירוש של הדברים, שאת ירושלים של מטה, שהקב"ה הוא יוכל להיכנס אליה, זה תלוי בכלל ישראל. אנחנו צריכים לעשות את הדבר. אנחנו צריכים עד כדי כך לבוא ולקדש ולרומם את ירושלים מעלה מעלה, שתהיה דוגמת ירושלים של מעלה, בלי גבול למדרגות העצומות האלה. זה תלוי בנו. עוד לומדי תורה ועוד ישיבות ועוד עוסקי תורה ועוד מקיימי תורה ועוד מקיימי מצוות, ואנחנו צריכים את הדבר הזה לעשות. ואם אנחנו נעשה כך ונביא את ירושלים שמטה למדרגה אילאית, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא ייכנס אל ירושלים של מטה בראשונה, וכשהוא נכנס לירושלים של מטה והוא רואה בה את כל גדלותה, את כל קדושתה כפי שהיא באמת יכולה להיות, חייבת להיות ותהיה, והיא מתקדמת לעבר זה, ודאי שהכל מתקדם כאן בצעדים גדולים קדימה. ואז שכך יהיה והדבר יגיע לשלימות הראויה, אז הקדוש ברוך הוא פותח את שערי ירושלים של מעלה והעולם הוא בשלימותו. והוא מוסיף ואומר כאן, וזה מה שנאמר על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה. כשהיום נשאל כל ילד שגר בירושלים, שבא לבקר בה, שרואה אותה, תשאל אותו, מה זה על חומותי ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה? הוא אומר לאבא שלו, אתה לא יודע מה זה? תסתכל, תראה, כאן יש לך משטרה כחולה, כאן משטרה כתומה, כאן עם בגדים שחורים, כאן עם בגדים ירוקים, כל מיני הצבעים שבעולם. חומות ירושלים נשמרים מאוד, נשמרים ואויבים שלא יבואו ויפתיע אותנו בדברים איומים ונוראים כפי שהם רוצים לעשות וכפי שעושים מדי פעם חס וחלילה. אז זהו, על חומות ירושלים מפקדתי שומרים. אבל זה לא הפירוש של הרמח"ל. הוא אומר, תבנה את ירושלים של מטה, כן, ירושלים של מעלה, שהקב"ה יוכל להיכנס למעלה, ורוצה להיכנס גם למטה באותה מדרגה עצמה, ולראות שהכל ככה תואמים זה את זה, עליונים ותחתונים נפגשים. אז הפירוש הוא לגמרי לגמרי אחר מכפי שהבינונו עד עכשיו. על חומותי ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה. הכוונה היא שירושלים של מעלה ושל מטה חייבות להיות זו כנגד זו, ממש זו כנגד זו. והוא אומר, על זה נאמר, על חומותי ירושלים הפקדתי שומרים. שמירת ירושלים היא בתנאי שירושלים של מטה תהיה כל כך קדושה וכל כך עילאית, ממש כמו ירושלים של המלאכים במרום, כמו המלאכים למעלה. וזוי השמירה, בכל עוד שזה לא כך, היא לא שמורה. לשמור על ירושלים הכוונה היא לקדש אותה, לרומם אותה, לפאר אותה. וכשאתה בא כאן לעיר עתיקה ואתה רואה את עשרות ומאות בני תורה שלומדים כאן, כאן כולל, כאן ישיבה, כאן הולכים עם תפילין כל היום, עד ממש עד שקיעת החמה ואפילו קצת הלאה נכנסים מרוב האהבה, אז עדיין לא חולצים את התפילין כל כך בזמן. ממש נפלא מאוד לבוא ולראות את ירושלים ואיך היא. וזאת חובתנו. אם הבאים יום ירושלים, הכוונה היא לחשוב כל אחד איך כל אחד במקומו מרומם את עצמו, מרומם את הישיבה שלו, מרומם את הקדושה של עם ישראל, מרומם את הקדושה של כלל ישראל כלפי מעלה יותר ויותר ויותר. וזה מתקיים והולך, אבל יותר לתחוב, וכל אחד תלוי בעצמו, קשוט עצמך אחר קשוט אחרים. זה מה שנאמר כאן. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת לנו שהסנהדרין הרי הייתה ישובה בלשכת הגזית, והיו יושבים בחצי גורן עגולה. חצי גורן עגולה, למה? רש"י אומר, בגלל שיהיו רואים אלו את אלו. אם יושבים שורות ישרות, אז אחד מחדרי הסנהדרין רוצה לומר פלוני חייב ולנמק את דברה ולהסביר את צבירה, על מה הוא פוסק, למה הוא פוסק. סנהדרין הגדולה בירושלים, כי מציון תצא תורה, על זה זה נאמר. זקן ממרא זה כשהוא ממרא את פי סנהדרין הגדולה, הוא יושב בלשכת הגזית, הוא הופך להיות זקן ממרא והוא חייב מיטה. זה המקום, זה המקום של התורה יוצאת משם. ואז הנאמר יושבת בחצי גורן עגולה, ועשרה גלויות גלתה סנהדרין. שראו בבית שני שהמצב מדרדר והולך, וישנם רבים מאוד שחייבים לפסוק את דינם למיטה. והגמרא אומרת שסנהדרין שהרגה אחת ל-70 שנה נקראת חובלנית. ושום סנהדרין לא רוצה להיות סנהדרין חובלנית שהיא תהרוג כמה וכמה וכמה, מי יודע, כל יום כמעט. והמצב, זה מה שהיה המצב בהידרדרותו. ואז גלתה סנהדרין גלות ראשונה, גלתה לחנויות. יש כאן שהיוצאים מהמנהרה שפונה בכותל, יוצאים מהמנהרה שפונה ימינה, ושם במנהרה הזו עוברים ממש אחרי 20, 30, 40 מטר סך הכל, ואז רואים מצד ימין סמטה שבקצה, כשאתה עומד בקצה הסמטה הזאת, נגול לנגד עיניך הר הבית בתפארתו ממש, ממש בקדושתו העצומה. ותראה מה עומדים ובוכים שם, שאנחנו בחוץ והם בפנים, שהם יכולים להיכנס פנים אבל אנחנו לא נכנסים פנים. ממש היום בנורא צער כזה קורע את כל הלבבות. ולא רק זה, מובע שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, כי מתהלך בארץ לאורכה ולרחבה ולרוחבה, כי לך ולזרעך אתננה. ואחר כך הוא אומר לו, שא עיניך וראה, כי המקום שאתה רואה על מתכון אישי. שואל הכלי יקר, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, כי הוא מתהלך בארץ, כי לך ולזרעך אתננה. אז הוא אומר, אם אדם מוכר לחברו שדה, אז הוא הולך על מיצרי השדה לאורכה ולרוחבה, מעשה קניין, זה מעשה קניין בנכסי דלוניידי, כך קונים אותם, מתהלכים בשדה הזו, ואז הוא קנה אותם. אבל שואל הכלי יקר, אבל מה זה שא עיניך וראה, המקום שאתה אומר לדמתכון אישי, לכן מה? זה קניין, אדם לא קונה וכי בראייה. אם אדם רואה מקום, אומר תסתכל ותקנה, אז תסתכל, הוא לא רואה, הוא לא, לא קונה, זה לא קניין, אין קניין של הסתכלות. אבל מה באמת הפירוש? אומר הכלי יקר דבר ממש מפליא עד מאוד. הוא אומר, כשאדם עומד ומסתכל על רצפת הר הבית, לא על המסגד שבנוי שם לראות את כיפתו, זה לא, זה לא על זה מדובר. לראות את רצפת הר הבית, על הרצפה הזאת שדרכו רגליהם של כהנים, של לוויים בעבודתם, של מקריבי קורבנות, של כל ממש כל כלל ישראל עלייה לרגל שלוש פעמים בשנה לכל סרוכה וכל השנה כולה, זה מביא קורבן תודה, זה חטא, זה אשם, זה שלמי, כל אחד עם קורבנותיו שלו. כמה הלכו על הרצפה הזאת, ממש קידשו אותה ברגליהם הלוך וחשוב. אסור להיכנס במקלו, סנדלו, תרמילו, לא יכול להיכנס, ללכת, כשהוא יחב בא לבוא, להיכנס, לעבור שם. אומר הכלי יקר, אם אדם מסתכל על רצפת הר הבית, אז הוא מתקדש בקדושה עליונה. זה הכוונה, יש קניין גשמי של, כמו בנכס לקנות אותו, אז להתהלך בארץ לאורכה ורוחבה, כי לך אתננה, זה נתינה גמורה, וקיבלנו אותה והיא שלנו. ועכשיו הסתכלות שנייה היא לקדש את המסתכל, זה שא עיניך אדמת קודש הוא מקום קדוש, ומסתכלים על המקום הקדוש זה נעשים קדושים. ויש שם את הסמטה הצרה הזאת שכולה חנויות משני הצדים, עד היום היא נשתמרה ככה במשך מאות שנים, תמיד היא הייתה בצורה הזו, זה קרוי חנויויס, כך קראו לזה אנשי ירושלים הוותיקים, חנויויס. הכוונה היא לומר חנויוס, אותם חנויוס שהייתה בסנהדרין בגלותה הראשונה, כדי שלא לפסוק דין מיתה, ושבחוץ ללשכת הגזית אי אפשר לפסוק מיתה, וזה מה שהם רצו, לא רצו להרוג. אבל אם הם לא נמצאים בלשכת הגזית, אז אי אפשר לפסוק דין מיתה. אז זה הגלות הראשונה. בגלות נוספת הייתה הגלות שגלתה סנהדרין לכרם ביבנה. נו, כרם ביבנה, גם היום ברוך השם דחינו, יש ישיבה גדולה, מצוינת מאוד, שכנים שלנו ברחובות, ממש מקום שמאות תלמידים לומדים בארץ, מחוץ לארץ, באים מכל הארצות ללמוד, גם פה אותו דבר, בישיבת הכותל ברוך השם, שמתגדלת ומתקדשת, ומחזירה עטרת הקדושה, ומסייעת שבעזרת השם הקדוש הוא ייכנס כבר כן לירושלים של מטה בעזרת השם. ואז שואלת הגמרא, למה קוראים למקום הזה כרם ביבנה? מה זה למה? מסתום, היו שם כרמים. ודאי, אם היו כרמים, קוראים לזה כרם. מה השאלה, למה קוראים לזה כרם? למה כרם ביבנה? אומרת הגמרא, בכלל לא בגלל שהיו שם כרמים. אם היו או לא היו, אנחנו לא יודעים. גם הגמרא, אם נלמד אותה, אנחנו גם לא יודעים אם היו כרמים או לא היו שם כרמים. אז מה זה כרם ביבנה? שהיו יושבים שורות שורות ככרם. כלומר, לא ישבו יותר בחצי גורן עגולה, אלא ישבו שורות ישרות, שלוש שורות, וכך כל מי שבא והתעלה בתורה ופרש אחד מהסנהדרין, או מחמת זקנה, או מחמת שנפטר מן העולם, או משהו, אז כל השורות כולן ככה התקדמו קדימה, עוד שורה ועוד שורה ועוד שורה, עד שהוא מגיע לשורה הראשונה, והופך להיות אחד מהסנהדרין, הסנהדרין הגדולה. אז זה הולך ומתקדם, הולך לאט לאט ורדיים, ובינתיים הוא רואה את הדיונים איך שיושבים גדולי ישראל, והוא יושב אחוריהם, שומע את השיקולים, כן להרוג, לא להרוג, איך, כיצד, מה איך פוסקים בעניין זה, בעניין אחר. מופלא. אבל מה עם הנימוק שיהיו רואים אלה את אלה? בשורות ישרות באמת לא רואים, יושבים בשורה ישרה, אני מסתכל, אני לא יכול לראות, רק מי שיושב על ידי, אולי עוד אחד אני יכול לראות, אבל לראות את כל מי שעומד בשורה הזאת, שורה של 20 וכמה אנשים יושבים יחד, אני לא יכול לראות את כולם. אז למה ויתרו על הדבר הזה? למה? אם זה דבר שהוא טוב, באמת כדאי שיבואו ויראו מי אמר את הסברה הזאת, וכשהוא יבוא וירצה לחלוק, אז הוא אומר, פלוני אמר כך וכך, אני רוצה לחלוק עליי, יש לי סברה אחרת. אז זה טוב שיראו עם אלה את אלה, ודאי זה יותר יעיל בשביל הדיון של ההלכה, אני רואים את מי הוא, עם מי הוא מתווכח, עם מי הוא נושא ונותן. אלא באמת היא, הדבר הוא גם פלא. היו שים שור, בסנהדרין ישו חצי גורן עגולה. אז השאלה אם נראו אלה את אלה, אז לא היה יותר טוב שהיו יושבים בעיגול שלם? למה חצי גורן עגולה? למה חצי? במה בחצי השני? ריק. למה שיהיה ריק? שיעשו ישבו עיגול, ואז כל אחד רואה את השני, מעמידים את הנידונים באמצע, וזה טוען, זה אומר ככה, זה אומר סנגור, קטגור, כולם רואים את כולם, נפלא מאוד, הכי טוב. אז למה צריך לעשות זה בחצי גורן עגולה, רק חצי ללא עיגול שלם? על הפסוק באשת חיל, האומר שומו המלך, נודע בשערים בעלה, בשבטו עם זקני ארץ. מה הכוונה? למה הפירוש של הדבר הזה? נודע בשערים בעלה, בשבטו עם זקני ארץ. בלשכת הרזית, ישראל, סנהדרין יושב בחצי גורן עגולה, ואנחנו מבינים שהחצי הגורן השנייה היא, אין בה, היא ריקה, היא לא, אין בה שום דבר. עיקר זה הצד השני, הצד השני זה הקדוש ברוך הוא, נודע בשערים בעלה, זה הקדוש ברוך הוא. מתי הוא נודע? בשבטו עם זקני ארץ, יושב בסנהדרין יחד, סנהדרין והקדוש ברוך הוא יושבים זה כנגד זה. אז חצי גורן זה הסנהדרין, חצי גורן זה הקדוש ברוך הוא, השכינה בכבודה ובעצמה יושבת מולם. והגמרא אומרת סנהדרין, כמה צריך להיות מוראו של דיין, כמה לפחד, כאילו חרב מונחת לו בין ירחותיו, הוא פונה לכאן, הוא נתקר, הוא פונה לכאן, נתקר בחרב, סכנת נפשות, להיזהר, הכל ישבוך יושב מולנו. כשגלו והגיעו לקרם ביבנה, יכלו גם לעשות את הסדר הזה, אבל אין שכינה. העובדה זה חצי גורן, זה בגלל השכינה, לכן זה חצי גורן עגולה. להשאיר את חצי הגורן השנייה לריבוננו של עולם, שהוא יהיה שם. וכשהוא לא ניצא, אז יושבים שורות שורות ככבר. להביע את הצער הנורא שלנו, שזה כבר הכל אחרת, זה לא, הקודמוך הוא לא יושב עם הסנהדרין בדיוק, לא ככה. אז הצער הקדול הזה והנורא, ממש היום הנורא, זה מה שהגענו למצב הזה, אחרי שהוא יושבות שורות שורות ככרם, לכן שורות שורות ככרם. השם ירושלים, מה מקורו? מתי בראשונה התחילו לקרוא למקום הזה ירושלים? אז יש לנו את אברהם אבינו, שהוא השותף בקריאת השם של ירושלים, וגם יש לנו את שם, שגם הוא קרא שם, קרא חלק של השם. אז מה בראשונה קראו את ירושלים? שלם. שלם, לא היה שם ירושלים, שלם. קוראים זה בשם שלם. בא אברהם אבינו וקרא לזה יראה, יראה יראה, לראות ולהיראות, לראות ולהיראות. עכשיו אבל יראה, יראה כל זוכה ויראה כל זוכה, לדעת שאתה בא כבר הוא רואה אותך, ואתה רואה את הקודש בור, אתה מניחה למקדש, אין גילוי שכינה גדול יותר מזה, אין גילוי שכינה יותר גדול מזה. אבל זה הקודש בור רואה כלל ישראל, ישראל רואה את הקודש בור הוא. אז אומר לנו המדרש ככה, אם אני קורא לשלם, אז אברהם איש צדיק מתרעם. מה קוראים זה רק בשמו של מלכי צדק? גוי. למה אני קורא בשמו שהוא קרא לו? אז אברהם אבינו יש לו צער גדול. אז מה אני קורא לזה בשם? יראה. יראה. אז מלכי צדק מצער. אז אומר רק הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה לבנות ירושלים במחלוקת, לא רוצה מחלוקת, זה קורה ככה, זה קורה ככה. אמר הקדוש ברוך הוא בצרב את שני השמות, קורא לזה יראה שלם. ירושלים החלק הראשון זה יראה, אחרי שני זה שלימות, זהו. אבל חשבתי עדיין מלכיסלק מצטער. למה מלכיסלק מצטער עכשיו? על מה? הוא היה קודם, הוא קדם לאברהם אבינו, הוא קרא קודם את השם שלם, ואנחנו קוראים את יראה וירושלם קוראים רק בחלק השני של השם. למה אין לו טענות? למה הוא לא איתן? הוא לא רוצה שיהיה מחלוקת. אז למה כאן לא תהיה מחלוקת? מלכיסלק יגיד, למה אני שני? למה אני לא ראשון? אני קראתי, אני לפני אברהם אבינו, למה לא קוראים בשם שאני נתתי לה? אלא העניין הוא, מדוע לא? כדי שהשם שקרא לאברהם אבינו זה היה בעקדת יצחק, שאברהם הולך עם אליעזר העבד, ואברהם הולך עם ישמעאל, והקדוש ברוך הוא אברהם אבינו שואל את אליעזר, אתה רואה משהו? מסתכל, אומר לו, אני לא רואה, הכל חלק, הכל שטוח, לא רואה שום דבר. שואל את ישמעאל, מה אתה רואה משהו? לא רואה כלום, לא רואה כלום, שדה חלקה, ככה אין גבעות, אין ערים, שום דבר לא קיים. ואז הוא שואל את יצחק, אתה רואה משהו? אומר, בטח, אני רואה הר, והם לא רואים הר. והמקום הזה הפן להיות להר המוריה בעקדת יצחק. מדוע? משערי עבדו הגויים על הערים הגבוהים ועל הגבעות הניסאות, כולם עובדים עבודה זרה, מקים, שוטרים שם עצים, משתחווים להם, עבודה זרה ממש. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתהיה עקידה ולא רוצה שמקדש יהיה במקום שעבדו עבודה זרה. אז כשהקדוש ברוך הוא הגיע למצב של עקדת יצחק, אז הקדוש ברוך הוא אומר, בקפיע את ההר, הוא עושה הר מהמקום שהיה מישורי, הוא הפר להיות להר. וזה לכן אליעזר לא רואה, ישמעאל לא רואה, שבו לכם פה עם החמור, עם החמור, חמור לא רואה, אתם לא רואים. רק מי יכול לראות? רק מי שבאמת שייך בעניין הזה. אבל יצחק הבן הנעקד, והבן הנעקד ישבית מדיינינו בזכות העקדתו, עקדת יצחק, תזכור לנו כל בוקר להרים פרשת העקדה, מבקשים, מתחננים, בואו שאמרנו לך, תזכור לנו את עקדת יצחק. אז לכן שם שניתן בעקדה לא יכול להיות שזה יהיה שם שני, לא ייתכן. כשאב בא לעקול את בנו לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, דבר כזה למסור את שהקדוש ברוך הוא מפתיע לו, כי ביצחק יקרא לך זרע, והוא ממש לא מוכן לעשות הכל. אבל אברהם, יצחק יצא לשאול את עצמו, אברהם יצא לשאול, אתה אומר ביצחק, איך אני עכשיו, אני אשחט אותו, אז מה יהיה עם הזרע שלי? לא שיש שאלות, הקדוש ברוך הוא אומר עושים. ועד משום כך שם של העקדה לא יכול לבוא אחרי כל שם שלא יהיה. וגם מלכיסלק מלך שלם לא יכול היה לבוא בטענות, הוא גם מבין את הדבר הזה, ששם שניתן בעקדה שהיה בו כנד נו, זה לא יכול להיות בלי שיהיה רצון של הקדוש ברוך הוא שככה זה יהיה. זו נקודה אחת. וגם נקודה שלמה בסדר העבודה, שאדם עובד את הקדוש ברוך הוא, הוא קודם צריך להיות יראת, השם מגיע תירה, להיות יראת שמיים, ואז הוא מגיע לשלם, אז הוא מגיע לשלימות. להגיד קודם שלם, איך אתה שלם? במה נצאת שלם? תגיד במה? יראה מביאה לשלימות, רק על ידי היראה. לכן צריכה להיות צבר עבודה, אדם זה לדעת קודם להיות ירא שמיים גדול, ואחר כך, אחר כך צריך לבוא ולהגיע למדרגה של השלימות. ולכן השם שניתן הוא באמת דווקא בסדר הזה, ואין מקום להתרומת לשום אדם בעולם כנגד זה. ואנחנו רואים באור השם שזכינו עכשיו לחזור אל הקודש פנימה. אני רוצה לומר דבר הלכה שמצווה לממש לקיים אותה, ודאי יודעים את זה, אז בשימן צדיק דלת, אז הגמרא הביאה שולחן ערוך הלכה שמה צריכה להיות כוונתו של אדם בתפילה כשהוא התפלל 18, מה צריכה להיות הכוונה שלו, מה הוא צריך לכוון. אז הגמרא דנה בדבר הזה ואומרת הגמרא שהכוונה שצריכה להיות בתפילת 18, ראשית צריך לדעת מהו המקום שבו עולות התפילות שלנו השמיימה, היכן הוא המקום שתפילות כלל ישראל, כל יהודי בישראל, אם יש לו קצת כוונה בתפילה, התפילה שלו עולה השמיימה. איפה? איפה? במקום שמקריבים את הקורבנות, במקום שבו עובדים את הקדוש ברוך הוא, במקום שבו מכוונים לקדוש ברוך הוא, צריך להיות דווקא במקום אין זה כי בית אלוקים יעקב אבינו, וזה שער השמיים. זה אין יותר שערים, שער השמיים הוא אחד ויחיד, אחד ויחיד, רק בירושלים, רק במקדש. ואז צריכה להיות כוונתו שכל מי שהתפעל 18, אני לא תמיד ידעתי את זה, לא שנים לא ידעתי את הדבר הזה, ילד צריך להתפלל ירושלים, צריך להתכוון ירושלים, אבל לא עד לאן הדברים מגיעים. אז אני זוכר פעם נסעתי לאמריקה והגעתי לשדה התעופה קנדי, והמטוס הגיע כבר ככה דמדומים, הייתי להתפלל מנחה, ראיתי שכבר אני מאחר את המנחה, לא נגיע לשום מקום להתפלל, רק עכשיו עמדתי בפינה והתחלתי להתפלל. חשבתי בליבי, ריבונו של עולם, תראה, יש לך יהודי אחד פה שמתפלל, אחד, אין, לא ראיתי אף אחד מצלל עוד ממני. אמרתי, ריבונו של עולם, תראה שאנחנו מתפללים פני רקן גויים כולם, מכל הצדדים, יש לך יהודים שאוהבים אותך, מתפללים לפניך, תזכור אותנו לטובה, תצליח אותנו, כל הדברים שבעולם. אבל אחר כך אני חשבתי, אני הגעתי שם, היה כבר בשעת מנחה, אז התפיסה הייתה 12 שעות. אז אני חשבתי עד שה-18 שלי יגיע לירושלים, אז יהיה כבר מחר בבוקר. אז מה יהיה עם התפילה שלי? אז יהיה שחרית. אבל מה עם מנחה? אז לא יתפעל מנחה, אני לא יכול להתפעל שחרית בבוקר מנחה, זה לא אפשר. עד שאני חשבתי, אתה מדבר שטויות בכלל, אתה שומע ברדיו, אתה לא שומע, ברגע שהם מדברים אתה שומע. התפילה ודאי אותו דבר, אתה ברגע שאתה מוציא מהפה תפילה, גבור שומע מיידית. זה לא נוטה לתחיל רכות שלי כמה זמן זה יגיע. זה מגיע, זה יקבור, יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע. מיד שומעים את התפילות שלנו ויפקד ויזכר זיכרוננו וידוני יכון אבותינו. אז האיש תהיה הכוונה, אומרת הגמרא, ואומר על זה המשנה ברורה בדף צלי ד' למטה, השורה האחרונה, שצריכה להיות כוונתו של מתפלל כאילו הוא עומד, לא שולח את התפילות, הוא לא עומד רחוק ושולח את התפילות, זה לא בצורה כזו, אלא כאילו הוא עומד, עכשיו הוא עומד להיכנס לבית קודשי הקודשים. אז הוא בא, עולה לרגל, יש את אחיו, שזה התחום שעד כאן מותר לגוי להיכנס ויותר לא. גוי רוצה להקים קורבנות, שלמה המלך התפלל בתפילותיו כשהוא חנך את הבית, שאם גוי יבוא והזנת לתפילותיו של האגם להוכיח שיבוא מארץ רחוקה, תקבל את התפילות שלו, תעשה אותם, עד רבה, בור השם. אז הוא צריך לבוא לקבל את התפילות, הכורך הוא מקבל את התפילות, ואחר כך הוא עובר, היהודי עובר את החיל, אומר, בור השם, אני יהודי, מותר לי לבוא, נכנס נימה, נכנס לשער, עזרת נשים, עזרת נשים, נכנס אליה, עובר אותה 135 עמות, עולה 15 מדרגות, שם על המדרגות האלה זה מגריאות של ניקנור, ששם יושבים הכהנים והלוויים, שהלוויים, סליחה, מזמרים בשיר וכלי נגינה עד אין מספר, באים ומזמרים כשמקריבים את הקורבנות. מה איזה עבודת השם בשמחה וברננה כזאת נפלאה, כמה כלים כל אחד יכול להביא את הכלים שלו ולנגן ולנגן. בור השם, עולה 15 מדרגות, נכנס לעזרת ישראל, 11 עמות, עולה 11 עמות, אם הוא עקיף קומה מותר להיכנס שם, נכנס. אחר כך הוא עוד 11 עמות, עזרת כהנים, והוא מביא את הקורבן איתו, אומר, כבוד הכהן, הבאתי את החטאת, תקריב לי לשם חטאת, שידיים לא יד, לא יתכפר, צריך להביא קורבן אחר, צריך אבל להתכפר עליכם. אז לבוד קורבן תודה, כל אחד יביא את הקורבן כפי שראוי לו. ואחר כך אם ממשיכים הלאה, אז אם ממשיכים הלאה, אז הוא כבר מגיע אחר כך בין המזבח לבין מקום השחיטה של הקורבנות, והוא הולך הלאה, אז הוא כבר מגיע למדרגות שעולים בהם אל האולם, עולה בין האולם למזבח, ואחר כך עולה על המדרגות, והוא עומד בשער האולם, רואה פאר קדר, זה ממש זהב, הקירות מצופים זהב, ממש כזה נפלא, מקום קדוש שאין כזה, הוא מרגיש תרוממות. נכנס עוד צעד, ואחר כך הוא עומד כבר בשער ההיכל, מסתכל בהיכל, הוא רואה מצד דרום עומד את המנורה, לכן הרוצה להחכים ידרים, קצת לעמוד שהוא עושה צד דרום, יחכים מנורה, זה נה מצווה ותורה אור. ואחר כך רוצה להשאיר, יצפין, יש שם שולחן הזהב, שלב השם עשה לחמיש, יצאים משבת עד שבת, וברוך ממש השם, והוא רואה עומד מלא התפעלות. אבל עוד לא, כשאתה רוצה להתפלל בכוונה כל יום שלוש פעמים ביום, תחשוב עוד קצת, תיכנס בתוך האולם ותחצה אותו, תיכנס לתוך ההיכל ואתה חוצה אותו. ובבית שני לא היה קיר שמבדיל בין ההיכל לבין קודש הקודשים, הייתה פרוכת וזה היה גבוה מדי, הקיר לא היה יכול להחזיק מעמד, היה צריך שהתיקה תחזיק את הקיר שהקיר לא יתמוטט. אז לכן באו, עובר, נכנס פנימה, פונה ימינה קצת בין שתי הפרוכות, שתי הפרוכות, פונח כך שמאלה ועוד פעם נכנס ימינה, הוא עומד בבית קודשי הקודשים שלוש פעמים ביום. ואנחנו רואים לנגד עינינו אהרון, שני הקרובים, ואז אני אומר ברוך אתה, רגע אחד שמחשבה איפה אתה עומד, דע לפני מי ואיפה, גם לפני מי וגם מכאן אתה עומד לפנה, עומד לפני הקדוש ברוך בבית קודשי הקודשים, הלב של מי לא ירעד, לשמי לא יפחד, לבית קודשי הקודשים שלוש פעמים ביום. לימדתי פעם את השיעור הזה, אז אמר לי מישהו כפר מהרב, לא יכול להיות. אמרתי, למה לא יכול להיות? יש לך לפי התוקף שאתה אומר חבד לך עשרה רמב״ם נגדי, תתחיל להגיד אחד לפחות. אומר, לא למדתי רמב״ם בחיים שלי, לא יודע. אבל איך אפשר? כהן גדול לא יכול להיכנס לשם רק פעם בשנה, זה לא נכון. כהן גדול כן יכול להיכנס תמיד, אם הוא עושה את הדברים בידי כהונה וקורבנות וכל זה, אם הוא עושה, הוא יכול להיכנס גם באמצע השנה. אבל זה טוב, הוא לא צריך לדעת את ההלכה הזו. אבל כל בנים, הוא בא ונכנס פנימה לבית קודשי כל אחד מאיתנו ומתבלל, ברוך אתה, קשה להזדקף, אבל אני יכול להזדקף, אני עומד לפני הקודש ברוך הוא, לפני הקרובים לנגד עיניי, השכינה פה, אלוקינו מלוקי אבותינו, ברוך אתה השם מגל אברהם, אתה גיבור. וכל התפילה בירושלים מיכה ברחמית השול התפלל אותה בבית קודשי הקודשים, אומר הלשון במשנה הברורה, יראה את עצמו כאילו עומד בבית המקדש אשר בירושלים, לפני ולפנים, בקודש הקודשים, ושם הוא מתפלל. זו צריכה להיות כוונת התפילה. וממש מי שלא התפלל עד עכשיו, שמכאן יקבל את זה עליו, יום ירושלים, זה יהיה יום ירושלים. יום ירושלים, קיבלתי על עצמי להתפלל כהלכה. צדיק ד' סעיף א', שורה האחרונה במשנה הברורה, להיים בזה, ללמוד את הכל ממש מההתחלה. וכך משמע גם ברמב"ם בפרק הראשון של הלכות תפילה, אריכות דברים, אבל זה היוצא מדברנו, זו הלכה פסוקה, אין מי שחולק עליה, ולצערנו אין מי שמקיים אותה. לא חולקים על זה אף אחד, אבל גם לא מקיימים אותה. זה צריכה להיות הקיום שלנו, כל העניין של יום ירושלים, זה מה שצריך להיות ממש ככה, לעבוד את הקודש ברוך הוא בצורה הזו. ועכשיו אני רוצה גם להקים מכתב שקיבלתי אותו מהרב ליאור בימים האלה, ומה שאני כך שמחתי איתו שמחה גדולה מאוד, אנחנו ידידים כבר ותיקים מאוד. הוא הרי בא מהשואה, לא היה לו לא אח ולא דוד ולא שום דבר, למד בישיבת מרכז הרב, ואחת המשפחות הקרובות שלנו ממש ימצאו אותו שיהיה כמש כמו בן שלהם, היו להם הרבה בנים, יהיה עוד בן אחד. כבוד חבר הכנסת נפתלי בנצר, הכלכלה, חבר הכנסת אורי אריאל של השיכון, הילד שקד, יושב סבא בידי, שלום רב. שמענו על טיוטת חוק ההסדרים והקיצוצים והגזירות המופיעים בה כנגד מוסדות תורה החרדים והציונים, וצריך לדעת שכנגד כולם, לא באותה מידה, אבל כנגד כולם. אנו רוצים לנכון להבהיר באופן חד משמעי שלימוד התורה בטהרתה ללא שום תנאי או הגבלה הינו מקור החיים וחמצן לקיומה של מדינת ישראל. מאיפה הרב לא לקחת פחות או יותר לשון הזה? הרב קוק היה באנגליה במלחמת העולם הראשונה, ורצו וגיסו את הכמרים, גיסו את האלה שלמדו במקום שמכשינו תעניות כמרים, אז גיסו אותם. עכשיו רצו גם בני הישיבה, הרב קוק מגיע בדיוק, עומדים גם בני הישיבה. אז הוא יותר מכתב, יגר כרך גימל, איגרת מספר תף תף יוד, אני ממש מבקש כל אחד שילמד אותה, ללמוד, לא לקרוא אותה, ללמוד אותה. והוא כותב לרב הראשי של אנגליה, הוא אומר, תדע לך שאני מוכרח לומר לך, אני שומע רוצים לגייס את הישיבות, ואת הכמרים כבר גם גייסו, את האלה שלומדים בכמורה והאלה לומדים בישיבות, למה לא לגייס אותה? אני אסביר את זה. אז הוא אומר, תדע לך, תגיד לו ככה לראש הממשלה שלך, שגוי לא לומד את הדת שלו, לא לומד את הדת שלו בכלל, גם ערבי לא לומד את הדת שלו. רוצה שאלה, יש לו את הקומר, שולח את הגלח שלו ושואל את השאלה, זה הכל. אנחנו ישיבות זה לא בשביל רבנים, ישיבות משהם חיינו, בלי זה אנחנו לא חיים בכלל, איננו חיים. ותסבירו, אתם מדינה דמוקרטית, אתם רוצים להשמיד את העם הזה? תיקחו לנו את הישיבות, אנחנו לא נהיה קיימים, לא יכולים להתקיים. עם ישראל לא יכול להתקיים בלי ישיבות, זה אי אפשר בלי זה. אברהם אבינו לקח את אלי שהוא קירב אותם קצת לדת של האמונה בקדוש ברוך הוא, ולטה אותה למלחמה להציל את לוט בן אחי, זה מלחמת מצווה. ואז נתחייבו על זה 400 שנה, עבדו בינו אותם 400 שנה בגלל הדבר הזה. עד כדי כך אברהם אבינו, ריבוני שלו, אלו, על זה עד כדי כך. והוא ממשיך הלאה ואומר, עשה המלך יהודה נוחם נגד בעשה, אז הוא יוצא למלחמה, באותו רגע הושאיר אותו הכיסא גלגלים, הוא לא קם ממנו כבר יותר. למה? אתה לקחת אל נקי, גם אם גייסת אלה שלומדים בישיבות שעל כיסא גלגלים, זה מה שהיא. ועכשיו נראה עלה מה שהוא כותב, לא ייתכן שנהיה שותפים לדרישות לפגוע בתקצובם של מוסדות לימודינו, בין אם מדובר על תלמודי תורה, ישיבות קטנות וגדולות, ציוניות, ובין לימודי המוסדות בציבור החרדי. עלינו לעשות ולפעול ככל יכולתנו לחזק ולבסס את לימוד התורה בכמות ובאיכות בכל הציבור בעם ישראל. והרב קוק אומר לו שם, עושים ואומר לו, תגיד לראש הממשלה שלך, אתה רוצה לנצח את המלחמה? אל תיגע בחורי הישיבה, תיגע בהם, תפסיד את המלחמה. איזה עוז. והוא בא, חשוב להשתדל להגיע לסדר ולהידברות עם ציבורים שונים על לחזוק את פריון העבודה. בסדר, אנו קוראים לכם להתנגד בכל תוקף לכל הגזירות הכלכליות שאינם צודקות ביחד וקיצוצים במוסדות התורה והחינוך, ולניסיון לחייב בלימוד ליבה של המוסדות התורניים. ראוי שהתוכניות של הליבה יכללו את לימוד התנ"ך ומורשת ישראל, זה הליבה שלנו. רחמן הליבה בעיה, כל ברור רוצה ליבה, אנחנו לא רוצים ליבה, בין השאלה רוצים את הליבה של הכל ברור, אנחנו רוצים תורה. יש לעמוד על עצמאותו של החינוך הדתי בתחניו, לא לפגוע בחינוך העצמאי ובישיבות הקטנות, להשאיר את תוכניות החינוך כפי שהיה מקובל מדורי דורות. והזדמנות זו ברצוננו להביע התנגדותנו להצעה לשנות ולהגדיל את הגוף הבוחר בחירות הרבנים הראשיים, לפרשה בפני עצמה. והסוף הוא ככה, הצעה שכזו כבר הועלתה בעבר בשנת תשכ"א, היום תשע"ג, במורנו ורבינו הרב צבי יהודה זרצני לברכה, בנו יקירו של הרב זצ"ל, כמה הוא אהב אותו וכמה בדברי תורה והכל, ורוב מניין ורוב בניין של רבני ישראל באותו זמן עמדו בתוקף לא לשנות את החוק, לא לאפשר לחשבונות ושיקולים זרים לפגוע פגיעה כלשהי ברבנות הראשית. כל התערבות שכזו, מגמות נסתרות, יביאו לכרסום במעמדה ובתוקפה ולאי שיתוף פעולה של רבנים עמה. הוא אומר, בסוף הרבנים לא יסתרו להתחשב איתה. אנו מוחזקים ומחזקים את ידכם בהמשך עמידה על שמירת עולם התורה והאחיזה בכל מרחבי ארצנו. הרב דול דיו, הרב חיה כהן מבת ים, הרב חיים שטיינר, הרב איסר קלונסקי, הרב דוד, ממש כולם רבני תקומה חתמו על הדבר הזה פה אחד ממש, ואני מקווה שהדברים שיצאו מתוך הלב והם יתקיימו מתוך הלב בעזרת השם, ואז נתקדם עוד צעד גדול, שירושלים של מטה וירושלים של מעלה תמשך לה להתקיים זו כנגד זו. אני הרב הספרדי של רחובות, אז התרגלתי כרב ספרדי לברך כל פעם ברכת כהנים. אני לא מתעטה בציצית, לא מראה ברכת כהנים, אבל את הברכה של הפסוקים אני יכול, אפשר להגיד בכל עת, תמיד אפשר. אז אני רוצה לברם, בקש שיענו אמן על הברכה, שרצים הרבה ברכות עכשיו ממש, והרבה סייעתא דשמיא מכל הבחינות, כמה עמים רודפים אותנו, כמה פצצות אטום מאיימים עלינו מכל עבר. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ובניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל אמור להם, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. באמת שמחתי ממש לראות, להסתכל לציבור הקדוש הזה, כה ירבה השם את כולנו להרבות ולגדול למעלה למעלה ולעוד יותר להתקדוש, להתקדש, להתעלות למעלה למעלה עד אין גבולות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.